אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה המשדרת מקופנהגן בירת דנמרק בעברית. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 16 ו-18 לפי שעון דנמרק, ושידור חוזר מיד לאחר מכן בין 18 ו-20. בישראל השידור נקלט באותן שעות כרגע, מאחר והשעון החורף כבר הונהג בישראל. ניתן לקלוט אותנו באזור קופנהגן בתדר 87.6 FM ובתדר 90.6 בכבלים. באינטרנט יש לחפש www.radioshalom.dk. התאריך היום הוא 4 באוקטובר שנת 2009, ט"ז בתשרי תש"ע, יום שני של סוכות. התאריכים של סוכות ושל מלחמת יום הכיפורים יהוו את מרכז השידור שלנו היום. כמו כן ידבר עמוס גורן על ספרו מרדכי מקלף, שהיה רמטכ"ל השלישי של צה"ל, אביטל ויצטום תדבר על בית המלוכה הדני, והרב הראשי לדנמרק בנט לקסנר ידבר על סוכות. אני מקווה שתפיקו הנאה מן השידור שילווה בשירי סוכות לכל אורכו. את השידור ערך, הכין, מגיש ועל המכשירים אלי כהן.
ומה בתוכניתנו היום? התוכנית תעמוד בסימן חג הסוכות והסתיו מחד, ומאידך שני תאריכים, 30 שנה למלחמת יום הכיפורים ו-60 שנה להצלת יהודי דנמרק. כל אלה יעברו כחוט השני בתוכנית שהכנתי עבורכם, ברעיונות שבהם השתתפו אנשים שהשתתפו במלחמה כאזרחים בעורף וכחיילים בחזית. אשמיע הקלטה נדירה מטקס מסירת אבן בכיכר ישראל על ידי טדי קולק, אז ראש עיריית ירושלים, שבשנת 1975 ביקש להביע בכך את תודת עם ישראל לעם הדני. בדיוק לפני 50 שנה שירת כרמטכ"ל בצה"ל רב אלוף מרדכי מקלף. הוא שירת תקופה קצרה, על כך ידבר עמוס גורן מירושלים, שחיבר ספר על האיש. גם האירוסים של יורש העצר במשפחת המלוכה הדנית ימצאו את ביטויים בשידור. כל זה מלווה בשירים. את התוכנית ערך, הגיש ועל המכשירים אלי כהן, ואני מאחל לכם האזנה נעימה.
השיר הבא שאשמיע לכבוד סוכות הוא חג האסיף.
חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. בשדה חלז קציר, ובכרם טל בציר, ועדיים בו הסתיו. חג אסיף נחוג בשיר. חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. ליוגב ולעיקר שנת שלום ושנת מטר, ועמל בכל פינה סע לחג אסיף רימה. חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף.
חג אסיף ועוד שיר לחג, והטיפו ההרים אסיס.
והטיפו והטיפו ההרים אסיס, והטיפו והטיפו ההרים אסיס, בכל הגבעות התמוקקת, בכל הגבעות התמוקקת, בכל הגבעות.
Oh,
הסוכה שלי. ערב טוב לכבוד הרב הראשי של דנמרק, הרב בנט לקסנר.
ערב טוב. וחג שמח.
וחג שמח כמובן. אנחנו בפתחו של חג סוכות שימשך שבעה ימים ויסתיים בשמחת תורה. אתה יכול לספר לנו קצת על המסורת של החג העומד עלינו לטובה?
כן, בהחלט ובשמחה. קודם כל, רוב האנשים הם כאשר אנחנו מגיעים לפסח, אנשים כבר עבדו למען חג הפסח להרבה ימים, חודש ימים אומרים שמכינים את עצמם ב-30 יום לפני פסח. עכשיו, כאשר סוכות, אין הרבה אנשים שעושים אותם ההכנות, אבל יש כאלה שבונים סוכה, ולכן אני כבר מיד, אפילו לפני יום כיפור, אני התחלתי לבנות את הסוכה שלי הפרטי, שנמצא כאן בחצר, וברור שזה כבר, העניין הזה של הכנה לקראת החג זה דבר חשוב בשבילי ובשבילנו. עכשיו, לא כל אחד יכול לבנות סוכה, ולכן בקהילה יש הסוכה של הקהילה, שכל אחד שחבר בקהילה, הוא נתן בעצם דמי כסף לסוכה שהיום עומד בבית הכנסת. וסוכה, בוודאי זה אחד מהסימנים החשובים של חג הסוכות. מדברים הרבה על העניין של סוכה, מה הסימבוליזם של הסוכה, ואני חושב שיש הרבה אספקטים בעניין הזה. יש קודם כל האספקט של להכיר את ההיסטוריה. בני ישראל ישבו בסוכות ב-40 שנה במדבר, וזה בדבר שחשוב, זה נותן את העניין שיש לנו בפסח, שכל אחד חייב לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. עכשיו יושבים בסוכה כאילו שאנחנו מרגישים שגם אנחנו יושבים בסוכה כמו רופא האבות. אבל יש גם אספקט אחר, וזה שסוכה זה גם עניין של שמחה. דווקא בחג הסוכות יש מצווה לשמוח. כתוב בויקרא ושמחת וחכך, וזה דווקא על סוכות. ואני חושב שאחרי הימים הנוראים, חייבים הימים החשובים של ראש השנה ויום כיפור, עכשיו יש חג מאספקט לגמרי אחר, אספקט של שמחה, אספקט של אחר כך מגיעים לשמחת תורה. זאת אומרת, זה אספקט אחר של הנפש היהודי. וחוץ מהסוכה יש הלולב ואת האתרוק, ועניין של לולב ואתרוק, שזה גם כולל ערבות והדסים, קודם כל יש תמיד בעיה בכלל להביא את זה הנה. אנחנו מסמינים את זה בישראל, אבל כל שנה קורה איזה פנצ'ר, או שיש שם בעיות עם ניירות, או יש בעיות של כל מיני. השנה זה היה שביתה בשדה תעופה בארץ, ולכן היו ימים שאנחנו לא יודעים אם הלולבים יגיעו, אבל אני יכול להגיד שהלולבים הגיעו והם מוכנים, וכל אחד יכול לברך במשך השבוע על נטילת לולב. העניין של לולב, יש כאן הרבה מאוד להגיד. רוב האנשים יודעים שכל דבר בלולב יש לאיזה סימבול של בני אדם. יש ריח ולא מראה, ויש טעם ולא ריח, והלולב שחוט השדרה של בן אדם. אבל אני חושב שאחת והאפשרות להגיד על הלולב זה שאנחנו לוקחים ארבע דברים שהם כל אחד ואחד דבר אחר.
ארבע מינים.
ולוקחים אותם ועושים כאילו כזה אוסף. ואני חושב שחשוב לדעת שאם אנחנו רוצים להביא את העניין הזה של זה, שיש סימבוליזם גם לבני אדם, צריכים לראות שלכל בן אדם יש משהו, ובלי הריח, בלי הטעם, בלי החוט השדרה, זה לא הולך. זאת אומרת, אחד גם נושאים של סוכות, של יהודי זה לא דבר אחד, יש כל מיני, כל יהודי יש לו משהו לתת לעניין של קהל, של קהילה, והאוסף הזה, אני חושב שחשוב שבן אדם יודע שהוא לוקח את הלולב, זה גם צריך להגיד לו שהוא לא לוקח ארבע אתרוגים או ארבע הדסים, אבל הוא לוקח ארבע מינים. כל מין יש לסימפול שלו, ונטילת לולב רק כאשר יש כל הארבע מינים.
אתה זוכר ודאי בירושלים שעומדים בשוק מחנה יהודה דתיים מן השערים ובודקים את האתרוג, את הפיתם, את הפיתם של האתרוג שהוא יהיה שלם.
כן.
מה המשמעות של הפיתם הזה?
יש עניין של הידור מצווה. הידור מצווה, קודם כל אני רוצה להגיד לאנשים השומעים שהרב מרקוס מלכיו, האבא של בן שהיה רב ראשי, הוא אמר שיש קשר בין המילה הידור ובין המילה דנית הילו, זאת אומרת כבוד. הילו זה היל דלת רייש, והידור זה גם היל דלת רייש. עכשיו עניין של הידור מצווה זה שאנחנו יודעים שלכל דבר בהלכה נתנו חכמים כל מיני הגדרות, ואחד מהגדרות זה לא סתם איזה מין פירה, אבל זה פרי עץ הדר, ופרי עץ הדר אמרו חכמים זה דווקא האתרוק. עכשיו הפיתם זה חלק מהפרי. עכשיו אם הפיתם לא נמצא זה לא הפרי, ולכן אנשים מאוד דואגים שהפיתם נמצא, ולכן החכמים אמרו אם נופל הפיתם, אם זה פורק או משהו במשך אחת, זה לא פיתם, ולכן אי אפשר לברך על הלולב.
יש לי עוד שאלה לסיום. אתה איתי?
בבקשה.
מה ההלכה אומרת לגבי אנשים שאין להם שום אפשרות טכנית לבנות סוכה או להיות בה בחג? האם אדם כזה, הרי צריכים להיות תחת סכך.
נכון.
אבל מה קורה לאדם שאין לו שום אפשרות טכנית להיות תחת סכך, לבנות סוכה ולהיות בה?
קשה לדעת בדיוק מה, אני לא זוכר כרגע לפחות, אם נמצא בן אדם במדבר או באונייה או משהו, אבל בסך הכל מי שרוצה הוא יכול לעשות סוכה, כי זה לא עניין של כסף, זה לא עניין של מקום או משהו, אבל הוא, ולכן יש לכל קהילה יש את הסוכה. זאת אומרת, בן אדם יכול להגיע פעם אחת לפחות לברך לשב בסוכה.
הבנתי. בן לקסנר, רב תודות לך, חג שמח, ואני מקווה שהחג יעבור בשלום לגבי כולנו.
חג שמח לכולנו.
תודה רבה.
כל טוב, שלום שלום.
שלום שלום. ועוד שיר לסוכות שהפך כבר לקלאסיקה, שירה של נעמי שמר, שלומית בונה סוכה.
שלומית בונה סוכה, שירה של נעמי שמר. השיר הבא שנשמיע יהיה ריח הדס, שהרי אנחנו עומדים בפתחו של חג הסוכות, והדס הוא אחד מארבעת המינים. חדש. עכשיו לפני 50 שנה אני שואל את עצמי לפעמים, האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה? יש הטוענים שאכן כך, אבל המאורעות שהראו בדיוק עכשיו לפני 50 שנים, באוקטובר 1953, מדהימים בהקבלה ההיסטורית שלהם למצבה של ישראל היום. אקריא לכם מתוך הספר 10 השנים הראשונות לישראל שני קטעים בלי לשנות בהם דבר. תקשיבו לקטעים ואחרי שתשמעו אותם בשינויי שמות של מקומות ואישים, כמעט ודאי הוא שתגידו מה נשתנה. השיר הבא שנשמיע לסוכות זה סוכה סוכתי, שירו של יואל ולבה ואורלנד בביצוע רותי הולצמן. נשמע עכשיו את השיר גשם בעיתו. אנחנו מתקרבים לעונת הגשמים בישראל, ותקשיבו ותהנו.
Oh,
גשם ביתו, והבה נאחל למדינת ישראל, לארץ ישראל, שהכינרת תתמלא השנה עם הרבה גשמים, ושיהיו יבולים טובים. ואני אשמיע לכם עכשיו את השיר, אקריא לכם את השיר תשרי, מאת תרצה ברגל. תרצה ברגל היא חברת קיבוץ שער גולן, שנמצא ליד הכינרת. כבר תשרי על הסף, תשרי על תפארת חגיו. עם ראשית פעמיו של הסתיו, וזקיפות וגאוות החצב, על צחור הלובן של פרחיו. עם שלכת ואפשת המעס, מן הים אי שם במערב, וראש השנה ניצב לו מעל בגלימה לבנה, ומברך את כולם. חג הפיוס, הסליחה, התקווה, לבו שלום, הרגיעה, השלווה, על כל העולם, וכל האיסורים של יום הכיפורים המלא הוד ונורא, והאסיף ועסיס פירותיו, והגורן העולה על גדותיו, כחיטה זהובה וברה, ונטעם התפוח במתק הדבש, שנוכל להתחיל את הכל מחדש. ואשמיע לכם עכשיו את השיר ציפורי נדוד, שהרי גם התקופה היא בישראל תקופת הנדידה של הציפורים.
פחד השירים פשרו וחזרו לה, או, 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 ומשוררים ישבו ונגדו לה, או, או, ושיר רק שיר אחד נשאר במון רבע, והוא בו ממשיך הכלל. שרנו שרנו מידותי, כציפורי נדון על דם עשו נסות, הם באו להעמין ימי, את החלל. שבו שבו מגודי וציפורים הם עוד אדם עשו בסוף הם באו להרמין ימי מתחת לנו אתם חרים מראש מצמיד ולפניים נפס הברוכי ואת ופניים ושיר על שיר אחד נשאר גורם לבד והוא בומר מושיך לחיין שב ושב מגודי כציפורי נדוד אתם עשו בסוף באו להעמיד ימי מתחת לעמוד שב ושב מגודי כציפורי נדוד אתם עשו בסוף באו להעמיד ימי מתחת לעמוד ושירה שירה נשאר גרמן לבד והוא הולה מושיב לחיין שרו שרו מגונאי כציפורי נדוד אתם עשו בסוף הם באו להעמין ימי מתחת לעמוד שרו שרו מגונאי כציפורי נדוד אתם עשו בסוף הם באו להעמין ימי מתחת לעמוד שיר שיר
ציפורי נדוד. בדיוק לפני 60 שנה, באוקטובר 43, הצליחו להבריח את מרבית יהודי דנמרק לשוודיה. בשנת 75, גם כן באוקטובר, נחנכה בכיכר ישראל אבן שניתנה כתרומה לעם הדני ועליה רש כתוב, ויהי בוקר ויהי ערב. ואני אשמיע לכם את דבריו של טדי קולק, ראש עיריית ירושלים דאז. הדברים נאמרים כמובן באנגלית, כדי שאחרים גם יבינו, לא רק אנחנו. אז הנה הם, בבקשה.
Thank you very much for your very warm words. I am happy to be here again 7 or 8 years later in the presence of your prime minister, of your minister of foreign affairs, of members of your city council, to see the accomplished work on Wiesloy Platz, which then I had the great honor to be present when it was first decided upon by the City Council of Copenhagen. We reciprocated in a small way by a much smaller area than this in creating Denmark Square in Jerusalem, but it has become a very lively and nice and beautiful square, and the trees have grown, and I invite you all to visit it. Jerusalem during these 8 years has proven that people of different aspirations and different ideas can live together and live together in peace. Even if from time to time an individual tries to disturb this peace, the people of Jerusalem as a whole want and love this peace. And young people are meeting and talking in Jerusalem to each other without any barriers. Three students of Denmark School in Jerusalem are here, and we hope very soon to see youngsters from Denmark at our invitation to come and spend some time with us in Jerusalem, because these ties are important to us. There are facts in history which have to be commemorated, and the fact that is commemorated today here in this place has not been shaking world history, but it was one of the things that happened in our lifetime that gave light in a dark period, and we are still living in many ways in a dark period. And such moments of light, of courage, of human understanding and of humanity are not very often happening. So if one happens, one has to show it. Let me say this, in Jerusalem are thinking about this example often. We have not the same challenges at this moment there that you have had 30 years ago. But there are many challenges in Jerusalem now, and there will be in the near future. And we are trying to live up to them and establish a city of tolerance, a city where people can live together, a city which will remain the most beautiful city that one can only imagine, because we know we are building Jerusalem not only for the 350,000 inhabitants, Jews, Christians and Arabs in Jerusalem, but for millions of people for whom Jerusalem is their second city. And I know that you here regard Jerusalem as an important city to you, and I promise you we'll keep it a beautiful and tolerant and nice city, thinking of the effort you have made, making our effort as well. Thank you very, very much for allowing me to be here again.
אני הקלטתי את הדברים האלה לפני 30 שנה, וכשטדי קולק, ראש עיריית ירושלים דאז, אומר לפני 30 שנה, הוא מתכוון כמובן למאורעות שהיו לפני 60 שנה. אשמיע לכם עכשיו את השיר עץ הרימון, שהרי אנחנו בסוכות, ואחד מארבעת המינים זה רימון.
Thank you.
זהבה בן בשיר עץ הרימון בביצוע המיוחד שלה. אני רוצה להודות באותה הזדמנות לשגרירות ישראל ולקונסול אמנון קלמר שנתנו לנו מספר סידי במתנה, וזה אחד השירים מתוך אחד הקלטות שקיבלנו מהשגרירות. תודה לאמנון קלמר ולשגרירות ולמשרד החוץ. מלחמת יום הכיפורים לא הניבה שירים רבים. הייתה מלחמה נוראה, לא ארוכה, אבל קשה מאוד, שבסופה יצאה ישראל מנצחת, אבל בשן ועין. אחד השירים הוא המלחמה האחרונה. אשמיע לכם את זה עכשיו.
הטנקיסטים ופניהם המעודות כל אשר עברו את כל האש והשריקות ושם הימאים אשר פשטו על הרמבים ואלו הם ולמים לתות גבים אני מרגיל את כל ידה של תנאה של זאת
האחרונה מפי יורם גאון. אשמיע לכם עכשיו מהדורת חדשות אותנטית ששודרה ברדיו דנמרק בעת המלחמה. בבקשה.
0-0 Der er stadig modstrid på landet i sig om situationen på de to fronter i Mellemøsten. Sent i aften sagde Ægypterne i et kommuniké, at israelernes oplysninger om, at de har ødelagt de fleste af de broer, Ægypterne har slået over Suezkanalen, ikke passer. Kampvogne og infanteri fortsætter med at strække ind i Sinai og tvinger de israelske styrker tilbage ved at dele det egyptiske kommuniké. Det tilføjes, at 57 israelske fly er blevet skudt ned, siden fjendtlighederne begyndte. En israelsk militær talsmand fastholdt for kort tid siden, at mindst 9 af de 11 båder, som egypterne har lagt over Suezkanalen, er blevet ødelagt eller ramt af bomber. Der befinder sig hundreder af egyptiske kampvogne på 2 brohoveder i den sydlige og centrale sektor, hvor de er under kraftige angreb, sagde den israelske talsmand.
סוכות זה חג ארבעת המינים, ארץ ישראל זה ארץ שבעת המינים. אשמיע לכם את השיר ארץ שבעת המינים מפי חני לבנה. ארץ שבעת המינים מפי חני לבנה. ועכשיו שני שירי סוכות, קרש מות לסוכות ואורחים לחג.
Mahe, mahe, asma. וזקן לו צח רחב הוא אותי אוהב כל כך סוכתי היא חזיפה סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה בלי מילי רק 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 בלי רק מחלקה סוכתי ידידתי אל נתיש לחי אותי אם צריך לך לחכות אחת כעד חצופות סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה
יום טוב לנו חג שמח ילדים נגיל ענה בסוכתנו באורח מולד ירוק ברוך הבא
יחד
ילדים נגיל ענה לסוכתנו באורח עד עשרה ברוך הבא
יחד
קרש מוד לסוכות ואורחים לחג שירי סוכות ואנחנו בסימן הסתיו עדיין ונשאר כך כל התוכנית כנראה ועכשיו אני אשמיע לכם את השיר סתיו בחלונות מפי שרה לשרון באחד מערבי השירה בציבור שלה
Thank you. את ההמנון, אלי אלי, נשיר לבחורות? יאנקל, אתה לא שרת הערב. שיר אחד לא יודעת את המילים, שיר אחד שכחת את התנועות, אז תשיר לבחורות.
בגרוש הנחור והצעיר את הזמן ביצור כבישים לא היו חניכות בארצנו אבל היו יחדים קראו על הגורן אושיר וקרעו את הלב פה בזמן אך היום זה שונה בגירושתי אין מיד ניגשות לעניין אה, אין פה, אין פה, אין פה, הן תמדו בחזה הרבנו וחפה רימונים לשפש אך היום מצבים יש כאלו
ערב שירה בציבור עם שרה לשרון, עם שירים כמו סתיו בחלונות, איפה הן הבחורות ההן עם הקוקוס והסרפן. ובסימן הסתיו אנחנו נשארים, השיר כתיף בסתיו, מפי הבחורים מאפיקים, שירו של חיים ברקני.
יפים בתפוחים הארץ הזאת כדי אדם נקלעת או נקטור ונעומס הפרות על מפוסה הלב מול תפוחי היד מותור תפוח יש אדם כמו גולה ולא יודעים כמה אותו תשתור
אדם, נפוח, חש, ואין חש אלוהים בכל. כל האדם בשר ואדם לא רוח, יבוא יושיט יפשיט. או שיר יכתוב
כתיב בסתיו, הבחורים מאפיקים, שירו של חיים ברקני.
לסוכה שלי באו לחגוג ערבה והדס ולולה ואתרוק. הדורים כדת ויפים כדין כבר באים לסוכה ושפיזים. חג סוכות, חגי שלי, בטח באת בשבילי, ברכתך הבאת לי, חג סוכות שלי. חג סוכות, חגי שלי, בטח באת בשבילי, ברכתך הבאת לי, חג סוכות שלי. לסוכה שלי באו שקט חס, ערבה ולולב ואתרוג והדס. הדורה קטין ויפה כדת, בסוכה עוד תשב, כל הארץ כמעט. חג סוכות, חגי שלי, בטח באת בשבילי, ברכתך הבאת לי, חג סוכות שלי. חג סוכות, חגי שלי, בטח באת בשבילי, ברכתך הבאת לי, חג סוכות שלי. לסוכה שלי באו ואמרה ערבה ואתרוג והדס ולולה. ולאל תודה ותודה לאל, בוא יבוא לסוכה המלאך גבריאל. חג סוכות, חגי שלי, בטח באת בשבילי, ברכתך הבאת לי, חג סוכות שלי. חג סוכות, חגי שלי, בטח באת בשבילי, ברכתך הבאת לי, חג סוכות שלי. הסוכה שלי באו בשלווה, גם את רוב, גם לולב, והדס בערבה. ותודה לאל ולאל תודה, אם תרצו ואם לא, זו אינה אגדה. חג סוכות, חגי שלי, בטח באת בשבילי, ברכתך הבאת לי, חג סוכות שלי. חגי שלי, בטח באת בשבילי, ברכתך הבאת לי, חג סוכות שלי.
ועכשיו אשמיע לכם מחזורת שירים לשמחת תורה, שרי שמחת תורה מסיימת חג הסוכות.
Oh,
מחרוזת שירי שמחת תורה. ונמצא איתנו מר עמוס גורן, נציב קבילות הציבור של כל ישראל בירושלים, שחיבר את הספר מרדכי מקלף. מרדכי מקלף היה רמטכ"ל בדיוק לפני 50 שנה. ערב טוב, עמוס.
ערב טוב.
עמוס, ספר לנו מה קרה שמקלף היה רמטכ"ל רק שנה אחת.
כן, זה באמת דבר די מפליא בתולדות הצבאיות הישראלית, כאשר כל בעל תפקיד בכיר רוצה להאחז בכיסא שלו ולהישאר זמן רב ככל האפשר, והנה מרדכי מקלף היה רמטכ"ל רק שנה אחת, והוא עמד על זה להיות רמטכ"ל רק שנה אחת. הסיבה הייתה פרוזאית למדי, כשהוא קיבל את התפקיד זה היה אחרי שהוא כבר בעצם עזב את הצבא והיה בחופשת שחרור והתכונן ללמוד בארצות הברית ניהול באוניברסיטת הרווארד, ואז התפטר באופן פתאומי גאל ידין, שהיה רמטכ"ל השני של צה"ל. בן גוריון מצא את עצמו לפני שוקת שבורה, כי ההתפטרות של ידין הייתה על רקע של בעיות תקציב. ידין לא היה מוכן לצמצם את הצבא של אחרי מלחמת העצמאות כפי שבן גוריון רצה, ואז האיש היה צריך להוציא את העגלה מהבוץ, היה מרדכי מקלף. בן גוריון פנה אליו וביקש ממנו שיחזור, הוא לא הסכים, אבל בן גוריון הצליח לשכנע את אורה מקלף, אשתו, שתשפיע על מרדכי, והוא הסכים לחזור רק לשנה אחת ולבצע את הצמצום התקציבי. הבעיה הייתה רק שיחסי הציבור של מקלף לא היו טובים, הוא לא החדיר בציבור ובתקשורת את המצב הזה, ואנשים פשוט לא הבינו מה קרה פה. זה נראה מוזר, זה נשאר מוזר בעיני רבים עד עצם היום הזה.
עד כמה שאני יודע, הוא שרת בדיוק נמרץ על אותו יום. הוא נכנס לתפקידו בשביעי לדצמבר ויצא מתפקידו בשביעי לדצמבר, נכון?
נכון, נכון, כי זה היה הסכם שהיה חתום בינו ובין בן גוריון, והם ביצעו אותו ככתבו וכלשונו. בן גוריון גם עזב באותו סוף שנה,
נכון, באוקטובר
53, בן גוריון עזב לשדה בוקר. ואחד הדברים האחרונים שהוא עשה זה היה למנות את
משה דיין,
את לסקוב, את דיין, למנות את דיין במקום מקלף. עזב יחד איתו. מקלף גם לא רצה להישאר בצבא בלי בן גוריון.
האם לדעת...
אבל באמת ההסכם ביניהם בוצע על היום, כמו שאומרים.
האם לדעתך, כמחבר הספר שחקר את כל העניין של מקלף, האם לדעתך מרדכי מקלף היה רמטכ"ל טוב?
מרדכי מקלף היה רמטכ"ל מצוין. אבל... והיום כל ההיסטוריונים הצבאיים של ישראל, ודיברתי עם כולם לקראת כתיבת הספר, למרות שהם חלוקים בדעותיהם בעניינים אחרים, ונלחמים זה בזה בשצף קצף, לגבי מקלף אין עוררים שהוא היה רמטכ"ל מצוין. הוא בנה צבא ממושמע, מסודר, מאורגן טוב, ויחד עם זה גם שם דגש על קומנדו, נלחם במסתננים של אותה תקופה והקים את יחידה 101 בפיקודו של אריאל שרון לצורך זה.
כן,
למרות שדיין אחר כך לקח לעצמו את...
את העילה.
בסנה הזו של 101, מי שהקים את היחידה זה היה מרדכי מקלף, ודיין בהתחלה אפילו התנגד.
הסיפור של פעולת קיבלה, שהיה בדיוק מחר לפני 50 שנה, ה-13 באוקטובר, האם היא נחשבה כפעולה טובה, או בדיעבד, במבט היסטורי, כפעולה כושלת?
זאת הייתה פעולה מאוד נחושה נגד המסתננים שבאו מירדן בעיקר בתקופה ההיא, אבל מאחר שהמחיר שהפעולה גבתה באזרחים כפריים בכפר קיבלה היה כל כך גדול, נחשבה לפעולה שיצאה מכלל שליטה. והגיעו הדברים לזה שמדינת ישראל הייתה צריכה להתנער מהפעולה, ובן גוריון מסר לציבור וגם לתקשורת העולמית שמדובר כאן בכוחות בלתי סבירים. אז אני חושב שזה מעיד שבאמת הפעולה, לא, זאת לא פעולה שיכולה לחשב לסיפור הצלחה.
ואת הפעולה הזאת בוצעה?
בסופו של דבר היא השפיעה על הצבא הירדני שהתחיל לבלום את המסתננים.
הפעולה הזאת בוצעה על ידי יחידה 101 בפיקודו של אריאל שרון.
נכון, אריאל שרון היה שם בשטח, כן, 101 ועוד תגבורת.
במקום אחר בשידור שלנו עכשיו אני מספר על פעולת קיביה ומציין שההיסטוריה חוזרת על עצמה בדיוק נמרץ 50 שנה אחרי, בפעולות טרור, בפעולות נגד, בתגובת העולם, שזה מאוד מעניין שהדברים חוזרים על עצמם. נחזור למקלף. מקלף היה רמטכ"ל טוב לפי דעתך.
נכון.
כשהוא החליף את יגאל ידין, מה המצב היה בצה"ל?
היה צהל מנופח, הרבה אנשים ששירתו במלחמת העצמאות נשארו, לא היה להם הרבה מה לעשות. הטובים הלכו לאזרחות אחרי המלחמה, ואחרים, בוא נגיד, הדרג השני של קצינים בדרגות יותר נמוכות, דרגות הביניים, כל מיני אנשים, נשארו בצבא. הצבא היה מאוד מנופח, עולה המון כסף למדינה. בן גוריון העביר את סדר העדיפויות לקליטת עלייה. הוא הבין שעכשיו מלחמת העצמאות מאחור וצריך לבנות את המדינה. והצבא היה די כושל, גם בפעולות שהוא עשה מעבר לגבול לפני מקלף. בתקופה של ידין היו כמה פעולות די כושלות. בפעולה אחת אפילו גדוד, כוח משימה בסדר גודל של גדוד, עלה על כפר ערבי, והשומרים של הכפר הניסו אותו ביריות. זאת אומרת, היה איזה רפיון בצבא.
אתה מדבר...
היה צבא גדול, שמן, עצלן וקצת רפוי, אחרי מלחמת העצמאות. ופה הייתה צריכה לבוא רפורמה. ובאמת היא באה ב-1953, בתקופת הרמטכ"לות של מוטקה מקלף.
אתה הספקת לדבר אישית עם מקלף, או שרק התחלת את הספר אחרי שהוא נפטר?
אחרי שהוא נפטר, הוא מת כבר לפני 25 שנה.
בסדר, אתה גם כן לא בן 25, אתה כבר קצת יותר מבוגר.
נכון, אבל על הספר עבדתי בסוף שנות ה-90, בעצם סביב שנת 2000, עבדתי על הספר... חשפתי את המקורות, אבל יש עוד הרבה אנשים שעבדו איתו.
איך התגובות?
עבדו אותו והכירו אותו, גם נלחמו לצידו באירופה, בבריגדה היהודית.
איך היו התגובות על הוצאת הספר?
היו תגובות טובות מאוד, כי זה היה ספר ראשון ויחיד על הדמות הזאת. כולם חשבו שטוב שנכתב ספר על מרדכי מקלף, שהיה בעצם פרק עלום, והוא כמעט נשכח לגמרי. לא היו הרבה אנשים שידעו להגיד מי הוא. תמיד בחידונים, בכל מיני סגרות כאלה, הוא נחשב לשאלה קשה. היה פשוט הפך להיות בלתי מוכר, והספר הוא תיקן את המצב, הוא...
החזיר אותו להיסטוריה. המיתוס של מקלף היה שבמוצא... אילית, במוצא דאז, בשנת 1929 נרצחה משפחתו, וזה הביא אותו להיות איש צבא. האם יש משהו במיתוס הזה?
תראה, מה שקרה במוצא, אגב, מוצא תחתית, לא אילי,
כן,
זה בדיוק איפה של סיבוב מוצא, מול הבית האדום, העבר המערבי של הכביש,
בית זית.
לא, בעלייה לירושלים, בדיוק מעבר לסיבוב מוצא, מה שהיום לכיוון מבשרת.
אהה, כן.
שאז היה כבר קולוניה, עמד בית מקלף, באוגוסט 29 נרצחו שם אביו, אמו, שתי אחיות שלו ואח אחד, ונשארו עוד שלושה אחים אחרים שאחד מהם גר אז מחוץ לירושלים, האח הבכור לאיש. אבל לא הייתי אומר שהטראומה הזאת היא, ככל שהיא גדולה, היא שהפכה את מקלף לאיש צבא. הוא רצה להיות חקלאי, הוא רצה להיות חקלאי, אבל מכורח הנסיבות, ההתפתחויות ההיסטוריות של ערב מלחמת העולם השנייה, דעתו לארץ של קפטן וינגייט, והמציאות בבית הספר הריאלי בחיפה, הפכו את מורדכי לאיש צבא.
אז אם ככה שבר...
אגב, הוא לא שנה ערבים. הוא לא שנה ערבים באופן עיוור או היסטרי. הוא תמיד חשד בהם, אמר שלא צריך לתת בהם אמון יותר מדי, צריך להתארגן מולם בצורה רציונלית, אבל לא שנה ערבים רק בגלל שהם ערבים.
אז עמוס גורן, אני שמח שהבהרת את הנקודה הזאת, כי המיתוס תמיד אמר שמרדכי מקלף הגיע לאן שהוא הגיע בגלל מה שקרה למשפחתו, והנה אתה הצגת את זה באור אחר.
טוב, בשביל זה יש היסטוריה צבאית, תשים את הדברים על מקומם הנכון.
מאיר פעיל מסכים איתך בדברים שכתבת?
בהחלט. בהחלט, מאיר פעיל ישב איתי בתוכנית רדיו פה בישראל על מרדכי מקלף ושיבח אותו מאוד כרמטכ"ל. למרות שמאיר בא מהאסכולה של התלמ"ח ומקלף בא מהאסכולה של הבריגדה, אבל שיבח אותו מאוד כרמטכ"ל. גם אחרים, כמו הבר פלוגתא של מאיר, אורי מילשטיין, הרבה שותפים לדעה הזאת.
עמוס גורן, אני מודה לך מאוד על שיחתנו, הבהרת לנו כמה דברים מעניינים, סיפרת על הספר שלך על מקלף, וכמובן סיפרת על מקלף שבדיוק לפני 50 שנה רמטכ"ל בצה"ל. תודה לך, עמוס גורן.
תודה גם לך, וערב טוב.
ערב טוב וחג שמח.
חג שמח.
ביום רביעי האחרון הופיע ידיעה במעריב בכותרת מסעירה. 300,000 יעברו בנמל תעופה בן גוריון בסוכות. לב מי לא יעלוץ למקרא ידיעה כזו? שבו בנפשכם, המוני נוסעים, שפע כלכלי, אין משבר, לכולם יש כסף. אבל אני, כידוע לכם, קטן אמונה, ומתמצא מעט בענייני תעופה. הידיעה לא נראתה לי כלל. מה עשיתי? לקחתי את המספר המרשים, הכפלתי אותו בעשרה, כלומר, 10 ימים מלאים, ועוד 24 שעות לכל יממה, בלי שבתות, בלי חגים ובלי לילות. הכל 10 ימים מלאים כפול 24. את הנתון המרשים, 300,000, חילקתי בשניים, שהרי יש נוסעים יוצאים ונוסעים נכנסים. 150,000 לחלק ב-240, נתן לי 600. התוצאה הייתה שעל פי אותה ידיעה יצאו מנמל התעופה בן גוריון ויכנסו אליה כל שעה משעות היממה בכל 10 ימים הללו 1,200 נוסעים. וזה אומר בלשון פשוטה, בכל דקה נתונה ביממה יעברו את כל הביקורות האפשריות 10 בני אדם, ולדרכם ימריאו וינחתו כל שעה 8 מטוסים בגודל בינוני מלאים עד אפס מקום, כשהדגש הוא כמובן על מלאים עד אפס מקום. כנראה שהכתב שרשם את הידיעה, ואולי גם העורך, היו קצת שטויים. ידיעה יש להעביר לעיתון או להדפיס אחרי שמבררים אותו, ולא כשליפה מיד הדמיון הטובה.
השיר המקסים הזה, ששמו ברכות להבדלה, נכתב בארצות הברית דווקא, על ידי צעירה אמריקאית יהודיה, והוא פשוט שיר כל כך יפה, שלא יכולתי למנע מלהשמיע אותו. אז אני מקווה שגם נהניתם, כמו שאני. אנו עומדים בפתח עונת הגשמים בישראל, ומה לא, מה מתאים יותר מאשר השיר גשם גשם בו מפי להקת הנחל?
גשם בו, גשם גשם בו,
גשם גשם בו,
גשם גשם בו, גשם גשם בו,
gesem gesem bo gesem gesem bo gesem gesem bo gesem gesem bo
gesem gesem bo gesem gesem bo reim krola gesem ki ashuka e aviv aviv alei shelechet ki nasu bazerem shu kemo mecha nikra la gesem ki ashuka im astar mustafim תהיה הרוח שוב לוחשת ודולקת באורפה
גשם גשם בו גשם גשם שוב הפר אביב ובאו כולן ירד בועד גשם גשם בו גשם גשם שוב הגשם שוב מהירות הרחוקים ההם
פרענו בו מפור
פרע גשם גשם בו
מן המרום שדות של כספים פתלו בסערה אל הרשות קראנו בו אבא חזון המתעייר במקום שבו הדרך בר פורחת ושולחת אור זעור
גשם גשם בו גשם גשם שוב
הפרבית
והפאות כולן ירפואל גשם גשם בו גשם גשם שוב הגשם שוב מן הירות ברחוקים האל עליהם הדרך שוב נפגוש בעלמות ושערן הרדות וכנוע חרש על פרפק מטוטן ונהדן גשם גשם בונה בונה בוא הרוח החלות תשיב אוהבת בן נושקת ולוטפת יפלפן גשם גשם בוא גשם גשם שוב הכבר אביב והגבעות כולן ירד בועד גשם גשם בו גשם גשם שוב הגשם שוב מהירות הרחוקים בהם
גשם גשם בו
גשם גשם בו גשם גשם בו גשם גשם בו גשם בו
גשם בו השיר של להקת הנחל משנות ה-70 המוקדמות מתאים לכל תקופה שלקראת הגשמים. בימים האחרונים היינו עדים למרוץ שדים ולמרוץ העיתונות ולמרוץ הקהל אחרי תופעה שלכאורה מאורע פרטי, אבל כנראה שדנמרק אימצה אותו למאורע של כולם. כמובן מדובר הוא באירוסי יורש העצר עם מרי האוסטרלית. ועל הנושא הזה רוצה לדבר איתנו אביטל ויצטום מיוטלנד. ערב טוב אביטל.
ערב טוב.
אז בואי נשמע מה בפיך על הנושא הנסיכה על העדשה.
אוקיי. השבוע צפינו כולנו מי יותר מי פחות בשדרוג של מרי יפיפיה יפית מתסמניה לדרגת נסיכה מקומית. אני, יש לי הערכה מאוד גדולה לדנים בכל השטחים, אבל פה פשוט הייתי עמומה. כל החיתות הזה, במה היא לבשה ואיך היא הסתרקה ואיזה דנית היא דיברה, ממש ערוץ אי בהתגלמותו. ולמי שאינו מכיר ערוץ זה, זה על סלבריטי אמריקאים, על מה הם לובשים, איך הם מסתרקים ועם מי הם יוצאים לדינר. נכון שהכל לפי הפרוטוקול, וזה התנאי למי שרוצה להינשא לנסיך דני ולהפוך למלכה בעזרת השם ביום מן הימים. אבל, מה עם הפרטיות? מה עם האינטימיות? ואם הדני הממוצע באמת מאמין שנפגשה איתו לראשונה, היא לא ידעה שהוא נסיך? שכל מי שמכיר את פרדריק אומר שהוא ספשייל? לא יודעת, זה נראה לי מגוחך כל הטקסיות הצהבה הזאת. הוא ממש out of date לימינו.
שכחת לספר שהנשיקה שלא לא, לא הייתה, הייתה גם כן נושא חשוב בעיתונות.
אבל זה גם לפי הפרוטוקול, כי זה יהיה במי די, כמו שאומרים.
ב-14 במאי, בכנסייה במרכז קופנהגן.
Mm-hmm.
תודה רבה לך, אביטל.
כל טוב.
ולהתראות בשמחות.
טוב.
להתראות. Bye. ערב טוב, אמנון קלמר וחג שמח.
שלום, ערב טוב אלי וכל המאזינים.
אתה אצלנו על הקו כרגע רק כדי לספר מה עבר על נער במלחמת יום הכיפורים, שהרי טרם גויסת באותה תקופה. מה עשית, איך זה נודע לך, והאם הצלחת לעזור במקצת במאמץ המלחמתי?
קשה לומר שעזרתי בצורה משמעותית, אבל מספר דברים ממש קטנים. סך הכל את ההודעה למלחמה קיבלתי או נודע לי כמו לכל עם ישראל בשעות הצהריים של יום הכיפורים, כשהייתי עדיין נער, ועשינו את אותו יום בבית הכנסת עם ההורים. לפתע הגיע כנראה איזושהי ידיעה לבית הכנסת שישנו גיוס כוחות, וראינו מספר אנשים שעזבו באופן פתאומי את בית הכנסת וכנראה רצו לביתם. עם חלוף הזמן התחילה שם איזושהי תחושה לא כל כך טובה בקרב המתפללים, ואז בעצם התחילו להגיע ידיעות שפורצת או פרצה מלחמה, ומרבית האנשים עזבו את בית הכנסת ואני איתם יחד הביתה. ואז ראיתי בדרכי הביתה, ראיתי כבר מספר מכוניות צבאיות מתרוצצות, והבנו שהעסק רציני. זה לגבי ההודעה או הכניסה למלחמה. לגבי הסיוע, אז בתקופה הראשונה כתלמיד בית ספר תיכון נדרשנו לסייע בקטיף תפוזים, ובשלב יותר מאוחר נתבקשנו לסייע בפינוי של פצועים שהגיעו לבית החולים בהליקופטרים, ושם בעצם עשינו כמעט שבועיים, אני והחברים, כולם תלמידי תיכון, במשך שבועיים ימים במשמרות, כאשר המתנו במנחת המסוקים להגעת ההליקופטרים שהגיעו. והתמונה שזכורה לי מהלילה הראשון, שהליקופטרים מגיעים ומפנים חיילים שהגיעו משדה הקרב, ואנחנו אלה שהסענו את האלונקות לחדר המיון במהירות האפשרית. ורעש ההליקופטרים מאותם ימים נחרט בזיכרוני וקצת מצמרר אותי כל פעם כשאני שומע הליקופטר. זהו פחות או יותר תמונות החיילים שמפונים מההליקופטרים, פצועים ונאנקים מכאבים. תמונות לא קלות וזיכרון לא קל, וזה פחות או יותר מה שמלווה אותי מאותה מלחמה קשה שעברה על כולנו.
איש איש ותרומתו. תודה לך אמנון קלמר על תרומתך הצנועה למלחמת יום הכיפורים, שהייתה משמעותית בוודאי לאותם אנשים שהצלת.
כל טוב אלי והרבה תודה לכם.
תודה לך גם כן, תודה. ואיתנו על הקו נמצא אמנון שליין, בן קיבוץ להבות הבשן. ואמנון, איפה אתה היית במלחמת יום הכיפורים?
טוב, אפשר להגיד שלמזלי הייתי בקורס צינים, כי הייתי שייך לחטיבת גולני, הייתי פעם לוחם בסיירת, ונשלחתי לקורס צינים, והיא לכך, אז בדיעבד אני יודע שזה מה שאולי הציל אותי. בבה"ד 1 הייתה הוראה מגבוה ממשה דיין שיהרגו הרבה קצינים, ולכן צריך להימנע מלהשתתף בקרבות. אז שמו אותנו לשמור על מצרי הגיט והמיטלה, כדי שהקומנדו המצרי לא ימנע הגעת מילואים בצירים האלה לתעלה. בשלב מסוים יש איזה אלי ידידי ביקש ממני איזה חוויה משהו, אז בשלב מסוים אמרו שיש אפשרות שנצטרך לעשות איזה פשיטה קטנה לתוך לשטח המצרי. המצרים כבשו 5-6 קילומטר מעבר לתעלה, ולעשות פשיטה אולי לקחת שבועים למידע משהו. ורצו לראות מי, כמובן קורסים כולם רצו, וצריך לעשות הגרלות וכן הלאה. אז שלחו אותנו למטווח עם טילי טאו, לאו קטנים, טילים אישיים אנטי-טנקים שהגיעו בדיוק ארצות הברית עדיין עם הסמלים האמריקאים. יצאנו לשטח, וכל אחד רוצה לפגוע, כי מי שפוגע הכי טוב יצא לפעולה, ולא יודע איך יצא לי, אבל שמתי את העיניים על הכוונת, הרבצתי יריעה, והפגז שלי נכנס דרך המסעית, שעמדה במחק של קילומטר, והעיף אותה לרסק אותה לרסיסים. אז זה היה המזל שלי, והצטרפתי לאיזה מין פעולה כזאת, שהייתה די מפחידה. הלכנו להתקרבנו למצרים, בתוך חולות שאם הם היו מתחילים לראות עלינו משהו, אז בכלל היינו יכולים לזוז שם, ובסופו של דבר נגמר בלי אבדות ובלי כלום, ובשקט, וחזרנו.
ביום הכיפורים עצמו, אתה היית בקורס קצינים או היית בחופשה?
ביום כיפורים עצמו, ישבתי בבריכת שחייה בלהבות הבשן, הייתי בחופשת רגילה באמצע קורס קצינים, גמרנו 3 חודשים, והמתנדבות הדיניות משתתפות, ופתאום אני שומע משהו שנראה לי לא סביר, שבשבת, ביום כיפור, אימונים ברמה. שומעים מכתשים של תותחים ורעמים, ופתאום אני רואה שמטוסים גם יוצאים, מטוסים פגועים, ואני רואה שזה לא מטוס סורי, אני רואה שמטוסים ישראלים שנפגעו. ואז החלטתי, הייתי מציל בבריכה, ואז החלטתי שיאללה, סוגרים את הבריכה ולוקחים את המתנדבים, והורידים אותם, אמרתי למטס קצת לא סימפטי נראה, והקשבנו לרדיו, והבנתי שהעסק מתחיל, ואז הייתה לי משימה להגיע לבד למצפה רמון מלהבות הבשן, עם בכיס כרטיס שאני מועדף בעשרות חירום, שאף אחד לא שם עליו פס, בלגן אימים, ואני זוכר שהגעתי לבד אחד, הייתה לי בעיה, הכוננות הייתה כל כך גבוהה בצהל, שכל הכדורים שלי הייתי מקלעוניסט עם 8 מחסניות על הגב, בכלל לא טענתי אותם בתוך המחסניות, זאת אומרת שהייתי צריך עוד להכין את עצמי לקרב, בכלל לא הייתי מוכן.
טוב, אז זה היו החוויות האישיות שלך מהמלחמה הנוראה הזאת. תודה רבה לאמן שליין, ואנחנו נמשיך. תודה.
אוקיי.
ואיתנו על הקו דורון לוי, דורון שהיה במלחמת יום כיפורים בסך הכל ילד בן 8. ערב טוב דורון.
ערב טוב לך אלי וערב טוב למאזינים.
אתה, איפה תפסה אותך המלחמה? אתה היית ילד, הרבה במלחמות לא הבנת כמובן, היית אפילו לספרת לי עולה חדש כמעט. איפה תפסה אותך המלחמה? איך פתאום נודע לך שיש מלחמה במהלכו של יום הכיפורים עצמו?
כן, אז ככה שאני כמובן הייתי בן 8 אז במלחמת יום הכיפורים, גרנו באזור של דרומית לנתניה, אזור של עולים חדשים. עלינו ב-71 והמלחמה פרצה ב-73, כך שאני עליתי לארץ בגיל 6 ובמלחמה הייתי בגיל 8. שיחקתי כמובן ברחוב ופתאום אני שומע צפירות עולות וירדות.
שלא ידעת את פירושם בתור?
לא ידעתי מה פירושם, זה פעם ראשונה שאני שומע צפירות עולות וירדות, ומה שמשך יותר תשומת לי זה שאנשים רצים פשוט לכל מיני כיוונים והרגשה של פאניקה באוויר. האינסטינקט אמר לי כמובן לרוץ לכיוון הבית, ובן אדם מרוגש שראה אותי עד כמה שזכור לי, לקח אותי ביד ולקחתי למקלט הסמוך ביותר, ושהיינו שם איזו תקופה של כמה, לא תקופה, אבל מספר שעות עד שהגעתי הביתה והמשכנו את השהייה במקלט שלנו. מה שעוד זכור לי זה מכוניות ג'יפים צבאיים שבאים בשעות הערב ובודקים מאורות מכובים, ומי שלא היה מכבה את האור היו קוראים ברמקולים לכבות את האור, וזה עד כמה שזכור לי מהתקופה ההיא של מלחמת יום הכיפורים.
האם אתה זכור לך אם היה מחסור במצרכים או שזה היה בסדר כסדרו?
לא, עד כמה שזכור לי לא היה מחסור במזון או... לא זכור לי.
האם המלחמה הגיעה עד לנתניה או שבנתניה לא הרגשתם שום דבר חוץ מישיבה במקלטים?
חוץ מישיבה במקלטים לא הרגשנו שום דבר, ממש לא.
טוב, דורון לוי, אתה אחד מיליוני אנשים שחוו את המלחמה עצמה בתחומי ישראל. תודה לך והמשך ערב נעים.
ערב נעים לכם.
ועוד אחד מאלפי החיילים שהיו במלחמת יום הכיפורים הוא דורון זילברברג. ערב טוב דורון.
ערב טוב
דורון, איפה תפסה אותך מלחמת יום הכיפורים?
מלחמת כשפרצה מלחמה הייתי בירושלים בבית הוריי עם כל המשפחה.
ומה הייתה התחושה, איך זה, איך פתאום הרגשת שעכשיו משהו לא בסדר?
זה באמת האתר, כלומר המיקום של בית הוריי הוא ממש מול חניון המקשר או אגד היום, אם עדיין קיים שם, הוא באמת אותו חניון. שנים חנו שם בסופי שבוע, בשבתות, כל האוטובוסים. והנה אתה שומע שעשרות ומאות אוטובוסים מניעים ויוצאים לדרך ביום כיפור, ואומר משהו לא בסדר. מציצים החוצה ואני רואה שהתנועה מתגברת, גם דבר שהוא מאוד לא אופייני ליום כיפור בירושלים, למרות שהשכונה היא לא שכונה חרדית. ובאיזשהו שלב אני מזהה באחד הרכבים שחולפים שם בכביש את חבר שלי שהוא ממשפחה מסורתית, והנה הוא יושב ברכב ומספר לי שצועק לי למרפסת, אני עומד במרפסת של הוריי, הוא אומר אני מגייס אנשים. אז יצאתי לדירה שלי, עזבתי את בית הוריי, הלכתי לדירה שלי וגיליתי שם את צו הגיוס, החלפתי למדים ויצאתי לטרמפיאדה.
היה משהו עם טרמפ שאתה תפסת עם ערבי ישראלי, כמדומה אני סיפרת לי, מה הסיפור הזה?
הסיפור הזה הוא כבר בעצם עם סיום לאחר מספר ימים שהסתיימו הקרבות הקשים בגולן, והיחידה שאני השתייכתי בעצם הייתה יחידה רכה, מה שנקרא. אנחנו לא עם רכבים כבדים, וההוראות היו שאנחנו בכלל נרד מהרמה ונמתין למרגלות הרמה להוראות או לאפשרות שישתמשו בנו. בשלב מסוים היה ברור כבר שאנחנו פה נשב מספר ימים וממתינים, ואני עליתי על ציר ראש פינה, לקחתי טרמפ, והנה מדובר בנהג מונית ערבי מרמלה, שאיתו ככה בתוך המלחמה אני נוסע את כל הדרך עד לרמלה. לא העזתי להירדם כל הדרך, אני זוכר שהייתי די דרוך, דיברתי איתו מעט, לא נכנסנו לפוליטיקה, אני לא יודע איפה, מה היו עמדותיו, אבל אני ישבתי ככה עם הנשק די באיקון כל הדרך עד שירדתי מהרכב שלו ברמלה והגעתי לירושלים, אכלתי עוגה עם ההורים, הם ראו שהכל בסדר וחזרתי חזרה.
ואיזה חייל אתה היית?
אני הייתי מסופח לשריון במילואים.
הבנתי. היו לך גם חוויות קשות, קרבות?
בעצם היחידה שלי, רק הקצינים השאירו אותם בשטח לסיור, כי ברגע שאנחנו הגענו, המילואימניקים, היה מגע. לא היה כל כך צורך לסייר וליצור מגע עם האויב. המגע כבר היה קיים, ואנחנו על ג'יפים רכבים רכים, לכן ההוראות היו לרדת. עלינו שם על איזשהו ג'יפ והסתובבנו בשטח, זה ארבעה חבר'ה שהיו מאוד מאוד צמאי קרבות, וגם עם תסכול כזה לשבת בבסיס ולא לעשות משהו. אז עלינו ככה עם הג'יפ ומסתובבים בשטח, ושומעים שבקשר מזהירים מקומנדו סורי שמנחיתים אותו ממסוקים, אז אנחנו גם מסתובבים ויותר חשים את האווירה מאשר באמת מגיעים לקרב מגע. אבל החוויות הן באמת לעבור על איזשהו טנק שרוף, ואתה מיד ככה כל החבר'ה מסתכלים, זה שלנו או שלהם, הריח ריח מיוחד ומאוד לא נעים, לא מקווה שאף אחד לא יחווה את הריחות המיוחדים האלו. כשאתה רואה שזה טנק שלהם אתה איכשהו נינוח יותר, ודבר אחר זה מין תחושת ערפל הקרב, שאתה בעצם לא יודע אם חצית את איזשהו גבול, אם אתה עכשיו עומד להתעכל באויב או שתתעכל בשלנו, שיתאו ויחשבו שאתה אויב, כל התחושה הזאת. ועוד תחושה מאוד מיוחדת היא להגיע למקום שבו יושבים צוותים משובצים מחדש, ואתה רואה על פני החיילים שהם עברו חוויות קשות.
תודה רבה, דרון זילברברג.
בבקשה.
ושלא נדע עוד מלחמות.
נקווה, אמן.
תודה וערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב, ציפי קראולנד.
ערב טוב, אלי, ערב טוב למאזינים.
וחג שמח כמובן. לפני 30 שנה בדיוק, את עשית עלייה, כמו שאומרים, עם אישך הקל, וספרו מה קרה בדיוק באותם ימים של מלחמת יום הכיפורים. איך היא תפסה אתכם?
תפסה
כאן
כמו את כל
עם
ישראל, בהפתעה גדולה, ואותנו אולי בהפתעה כפולה ומכופלת, כיוון שאנחנו גם עם ישראל עשינו עלייה, עשינו, זה מוגזם, העליתי איתי בן זוג מדנמרק, והגענו לישראל ב-4 באוקטובר 1973, וכיוון שבן זוגי יודע מעט מאוד על יום כיפור, על יהדות, על ישראל, הוא ידע אז מעט מאוד, אז סיפרתי לו הרבה על יום כיפור, בעיקר את השלווה הגדולה, את היום הזה שבו פשוט חילונים ודתיים כולם מכבדים את אי הנסיעה במכוניות, את השקט, ובאמת גם אנשים חילונים אולי זה רגע של מחשבה וחשבון נפש, אולי לא כמו שמכוון, אבל בעיקר בגלל השקט הרב שמלווה את היום הזה. וגם ביום שישי לישראל התמקמנו בדירה שהוזכרה לנו ברחוב חן, ברחוב הסדרות חן, ומי שמכיר את הרחובות, זה הסדרות חן סמוך מאוד לכביש יבנה הסואל. ואנחנו מתעוררים בשבת, כנראה לא מוקדם מאוד, כי שישי הוקדש לפגישות משפחה וכו'. וכל הסיפורים שלי על השקט המוחלט, היו כלא היו, אנחנו שומעים מכוניות בכביש שלידינו, כלומר בדרך יבנה, בתחילה מכונית פה, מכונית שם, לרגע חשבתי מוזר, אבל לא יותר מזה. אבל ככל שחלפו הרגעים או השעות, התנועה הדלילה הזו הפכה להיות לתנועה סוענת, והצטרפה אליה גם, הצטרף אליה גם רעש מטוסים. מי שמכיר את רחובות, את הגיאוגרפיה הסמוכה, לא, הרי תל נוף, בסיס חיל האוויר, נמצא סמוך מאוד לרחובות, וכנראה משם הוזניקו מטוסים. ותוך זמן קצר, כל הסיפור שלי על יום כיפור היה כלא היה, ועדיין בשלב הזה לא כל כך ידענו מה קורה. טלפון לא היה, לא למה ולא רבים, גם לא רבים אחרים בישראל עדיין לא היה טלפון בתקופה הזו. ובהתחלה שלא חשבתי לפתוח רדיו, כיוון שביום כיפור לא משדרים, אבל כנראה בסביבות השעה 2 פתחנו בכל זאת רדיו, אולי בגלל ששמענו רדיו מהשכנים, אני באמת לא זוכרת כרגע, ואז שמענו שפרצה מלחמה, או שיש גיוס כוחות, בדיוק מה הודיעו אני לא זוכרת, אבל את השוק, אני חושבת שאני כמעט כל שנה ביום כיפור חוזה מחדש, את התחושה הזו שאתה מביא, אתה עושה עלייה, מביא איתך אדם שעדיין לא לגמרי שייך לסיפור, והדבר הראשון שפוגש אותו זה מלחמה. אנחנו את המלחמה הזו עברנו בצורה קצת מיוחדת, כיוון שעולה חדש שמגיע זקוק לכל כך הרבה שירותים של משרדים ממשלתיים, אבל כל המשרדים הממשלתיים, כמו כל המדינה, היו מגויסים או סגורים או לא תפקדו, משרד קליטה, סוכנות וכו'. אז את החודשים הראשונים בלה אישי בעבודה בתנובה, מחליף אנשים שהיו מגויסים. תחילת הלימודים, שנינו אמורים לנו להתחיל את הלימודים, את לימודי המשך בפקולטה לחקלאות, גם זה נדחה, כיוון שרוב המרצים היו מגויסים, רוב החיילים, רוב התלמידים היו מגויסים. כך שיום הכיפור הזה נחרב בזיכרוני כחוויה די טראומטית, ו... כמובן, הטראומה הזו הרבה יותר קטנה מהטראומה של כל, של אלו שאיבדו את יקיריהם במלחמה הזו. אבל כל אדם והזיכרונות שלו והטראומות הקטנות שלו, שאולי לא צריך, לא צריך לעשות אותם לאחרים, מספיק, מספיק רק כמו שהם.
את דיברת עם קל על זה, עם קל הגיבה על מה שקרה באותו יום?
לא, זה לא, אני, כזיכרון זה לא חרות לי, אבל זה היה ברור לגמרי שההפתעה הייתה גדולה מאוד, ואנחנו גם מדברים על תקופה שזה לא כך שיכולת, היום הבת שלי נמצאת בישראל, אני יכולה להיות יום יום בקשר שוטף איתה, דרך המייל, דרך ה-ICQ, דרך... אז היינו במצב 30 שנה אחורה, טלפונים אין, אני מתאבנו שהמשפחה שלו כאן הייתה דיוגה, לנו לא הייתה אפשרות להרים סתם כך טלפון להגיד שאנחנו, שאצלנו הכל בסדר. זאת אומרת שמבחינה זו כמובן הייתה דאגה גם שלו ושלנו, של כולנו, אבל גם הצורך הזה שלי להסביר כל הזמן, כמעט הייתי אומרת להתנצל בשם המדינה, שבאמת לא אני תכננתי את המלחמה הזו, אבל אני חושבת שהוא מהר מאוד הבהיר לי שהאחריות למלחמות בישראל לא מוטלת עליי, כך שאני לא חייבת באמת ל... ואני חושבת שהוא עשה עבודה באמת טובה על זה, כך שהוא התגייס ל... או התנדב, התנדב בשכר, לעבוד ב... 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 בסבלות בתנובה, כיוון ששם חסרו אנשים. כך שאני חושבת שזה הייתה הדרך שלו להפוך אולי לישראלי, אבל לחוות את החוויה הישראלית בצורה המהירה ביותר שאפשר לעלות על הדעת.
טוב, ציפי קראולנד, אני מאוד מודה לך משתתפתך.
מודה גם לך.
שהפעם לא הייתה ספר, כי היא הייתה מציאות.
סליחה, לא
שמעתי סופך. אני אומר שהפעם לא דיברת על ספר, דיברת על מציאות אישית מאוד. תודה רבה וחג שמח. חג שמח. ונמצא איתנו אלי רקוביץ', שהוא גר בדרך כלל בכפר שמריהו בישראל, הוא היום נמצא פה בביקור אצל בנותיו שגרו בדנמרק. וערב טוב אלי רקוביץ'.
ערב טוב.
אתה היית במלחמת יום הכיפורים בגזרה דרומית, אז בוא נשמע מפיך במילים שלך מה עבר עליך באותה מלחמה. איפה היא תפסה אותך קודם כל?
המלחמה תפסה אותי בבית. אני באותה תקופה למדתי בשוויץ והייתי בחופשה בארץ, לא מוכן למלחמה, לא חושב למלחמה, ובערב יום כיפור התחילה התכונה, התקשרנו ליחידה, ובשבת שהתחילה המלחמה קראו לי, ומיד ירדתי, התחברתי ליחידה וירדנו לסיני, שם צורפנו לחטיבה שהייתה בגזרה הדרומית של התעלה, בגזרת המיתלה. הצטרפנו ליחידה הסדירה ופיקדתי שם על כוח סיור שסייע גם בהובלת כוחות, בניווט, בכיוון כוחות, כל מהלך הלחימה מול הגזרה של המיתלה.
היחידה שלך סבלה עבודות?
היחידה שלי לא סבלה עבודות, כי מניסיוני במלחמות קודמות עשיתי כמיטב יכולתי לשמור עליה, והיינו כבר יחידת תמימים, לכן ניסינו לשמור על עצמנו במידת, בצורה הכי טובה, ולשמחתי הרבה במלחמה הזאת לכוח שלי לא היה עבודות.
אתה חצית את התעלה, אני מבין, ואת בארץ גושן, במצרים.
הייתי במצרים בהמשך, אחרי מספר ימים, אחרי היום אנחנו נמצאים לפי התאריך ממש מספר ימים לפני חציית התעלה. אז בחצר עברנו לצד השני, נלחמנו מאזור הצליחה שהיה מצפון לאגם המר, בכל התנועה דרומה, באזור ג'ניפה, שלופה, ובהמשך עד מדרום לעיר סואץ, עד נמל הדביר, שם עצרה אותנו הפסקת האש.
האם המלחמה השאירה לך איזושהי טראומה עד היום, או שאתה כבר לא חושב על זה, על מה שעבר?
אני כן חושב על זה, וקשה לי עם זה שאני נמצא כרגע בדנמרק בימים האלה שאנחנו מתארגנים בכל ימי הזיכרון, ודאי שאני חושב על זה. אני לפני כן הייתי במלחמת ששת הימים, שהייתה מלחמה, למרות שסבלנו הרבה מאוד עבודות בששת הימים, מלחמה מסוג אחר, פה זה הייתה פעם
פעם ראשונה לראות כמות כזאת של טנקים שלנו שרופים וחיילים נפגעים ומטוסי פנטום נופלים, זה מראות קשים שלא היינו רגילים אליהם.
תודה רבה לאלי רקביץ' ונסיעה טובה חזרה ארץ המחתיים וכל טוב.
תודה רבה.
אני מאחל לך גם חג שמח כמובן.
תודה רבה, תודה גם לכם.
תודה רבה. אנו מגיעים לסיום תוכניתנו. התוכנית היום הייתה מגוונת והשתתפו בה בין היתר הרב בן פלקסנר, ראש עיריית ירושלים בשנת 1975 טדי קולק, הסופר עמוס גורן, אביטל ויצטום, ציפי קראולונד, אמנון קלמר, אמנון שליין, דורון זילברברג, דורון לוי ואלי רקוביץ'. את התוכנית ערך, הכין, הגיש ועליה למכשירים אלי כהן, ומן האולפן בקופנהגן אני מאחל לכולכם שבוע טוב מקודמו.